שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אלישע. למה לאחר שדוד התחרט על חיתוך כנף בגדו של שאול, הוא השתמש בכך בדברו עם שאול לאחר מכן? לכאורה, אם דוד מתחרט על המעשה, עליו להצניע אותו תודה. לכן נראה שמה שכתוב, ויח לב דוד אותו על אשר קראת את הכנף של שאול, זה לא היה באותה שעה, כי הרי כתוב בתחילת הפסוק, ויהי אחרי כן. זאת אומרת, מאוחר יותר, שנים אולי אחר כך, עיקה לב דוד אותו, אבל לא באותה שעה, ולכן זה רק כתוב כאן, אבל זה בעצם מתייחס למאורע מאוחר יותר. וזה הבסיס לדברי חז"ל, שבסוף ימיו של דוד, ויחסו בבגדים ולא יחם לו, זה היה על זה שהוא חתך את הכנף של מעילו של שאול. שואלת שיר, תודה לרב, האם באמת לדוד היה מותר להרוג את שאול? הרי זה הדין של המלך. האם מותר לו בכלל לברוח ממשפט המלך? כן, ודאי, כי זה מדובר על משפט המלך הלא צודק. זאת אומרת, זה שלמלך מותר במשפט המלך להרוג שלא על פי ראיות ברורות וכדומה, אבל בתנאי שזה צודק. כאן אנחנו רואים שבאמת דוד לא רוצה את רעתו. וגם מצאנו שבכהני נוב, אז השרים לא רצו לפגוע בכהנים, איך הם עברו על משפט המלך, הם אמרו, הם עשו דרשה שמשפט המלך זה רק אם הוא לא אומר לעבור על דברי תורה. וזה ודאי לא נכון על פי דברי תורה להרוג חף מפשע. אנחנו ממשיכים בספר שמואל א', פרק כף ד', פסוק ט' ו'. המשך דברי דוד אל שאול, כשהוא רואה אותו אחרי שהוא יצא מן המערה, והוא מראה לו, יכולתי להרוג אותך ולא הרגתי אותך. אז גם דוד אומר דברים קשים מאוד, הוא אומר שהשם ינקום את נקמתו וכדומה, ואז הוא גם מתחיל ללעוג, אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת? אחרי פרעוש אחד? כן, כמו הכלב מת לא מזיק, ופרעוש זה קטן, אמנם זה מזיק אבל זה קטן. אז בעצם דוד מקטין את עצמו, מראה שהוא אפילו לא ראוי להיות מהנרדפים על ידי המלך. המלך רודף אחרי משהו גדול, לא אחרי משהו קטן. והיה השם לדיין ושפט ביני וביניך, וירא, וירב את ריבי וישפטני מידיך. זאת אומרת, זה עד כאן דברי דוד. ויהי כחלות דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול, ויאמר שאול, הקולך זה בני דוד, וישא שאול קולו ויבק. מה זה הקולך זה בני דוד? צריך להגיד, אתה זה בני דוד, אבל הקול זה הזכיר לשאול, את אותם הזמנים שבהם דוד היה עומד אצלו ומנגן. יש להניח שאם דוד היה מנגן, הוא גם היה שר. והקול של דוד היה מרגיע את שאול, ואז פתאום שאול נזכר בקול של דוד. יכול להיות גם שדוד בהמשך הדברים מסתתר, כן? הוא לא רוצה להיפגע על ידי החיילים של שאול, ולכן נשאר לו הקול, אבל הקול הזה מרגש את שאול עד כדי כך שהוא קורא לו בני, הקול חזה בני דוד, וישא שאול קולו ויבק, ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כלומר צדיק במובן הזה אתה צודק ממני, כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרע, ואתה הגדת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סגרני השם בידיך ולא הרגתני. כלומר, הייתי במצב שיכולת בלי כל בעיה להרוג אותי, ואולי אפילו בצדק, ולא עשית זאת. וכי ימצא איש את אויבו ושלחו בדרך טובה? האדם שתופס את האויב, הורג את האויב. כן? כלומר, הוא לא מכיר את המשפט הבינלאומי שהיום מקובל, והשם ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. ועתה הנה ידעתי, כי מלוך תמלוך, וקמה בידך ממלכת ישראל. כלומר, זה לפעמים, גם יונתן אמר שאבא שלו יודע שדוד ימלוך, ואף על פי כן, הוא לא, למרות ששאול יודע את זה, הוא בכל זאת רודף אחרי דוד, יש משהו לא הגיוני בהתנהגות של שאול. ואתה, ישבעה לי בשם אם תחרית את זרי אחריי, ואם תשמיד את שמי מבית אבי. כן, הרי מקובל שאם שושלת מלוכה עולה אחרי שושלת קודמת, אז הבעל השושלת החדשה הורג, מחסל את כל הזרע המלוכה של השושלת הקודמת, ושאול מבקש שדוד לא יעשה את זה. אגב, דוד עשה את זה במידה רבה, כשהוא מסר את ילדי שאול בידי הגבעונים על פי השם, אף על פי כן נשאר זרע לשאול דרך יונתן, שדוד קראת איתו ברית. וישבה דוד לשאול. וילך שאול אל ביתו. ודוד ואנשיו עלו על המצודה. לכאורה, אם הוא מתפייס עם דוד, אז היה צריך להיות שדוד יחזור אליו. כנראה שדוד מבין שהמצב לא כל כך פשוט, למרות המוכנות של שאול לא להרוג את דוד, הוא אומר, ישלמך טובה, אשר, ואני גמלתי לך רעה. בכל זאת, דוד מבחין באי היציבות של הנפש של שאול, ולכן הוא לא מצטרף אליו, חוזר אל המצודה. מה הוא עושה במצודה? הוא ממשיך לפעול בתור מפקד גדוד של שאול. הרי באזור הזה יש גם, כפי שאנחנו נראה בהמשך גם, אנחנו רואים הרבה שודדים שמתנפלים על היישובים שביישוב, זה על הגבול של המדבר, ולכן דוד עושה פעולה מאוד חשובה, בזה שהוא נמצא שם. אנחנו עוברים עכשיו לפרק כ"ה. וימות שמואל. ויקבצו כל ישראל ויספדו לו, ויקבירו בביתו ברמה. ויקום דוד וירד אל מדבר פרן. כלומר, דוד כנראה מרגיש שאחרי מותו של שמואל הוא בסכנה יותר גדולה מאשר לפני כן. לפני כן, הרי דוד ברח אל שמואל באיזשהו שלב לניות ברמה, ואולי גם שמואל יש לו איזושהי השפעה על שאול, אבל עכשיו הוא כבר נמצא במצב מסוכן מאוד, ואז הוא בורח למדבר פרן. פרן זה מחוץ לארץ ישראל, או שזה על הגבול, שזה דרומי מאוד, אבל רואים שהוא לא רק במדבר פרן, הוא גם מגיע מדי פעם אל ספר היישוב, כפי שעולה מהפסוקים הבאים. ואיש במעון. ומעשהו בקרמל. אז מעון וקרמל הם שני יישובים קרובים זה לזה, לכן יש היגיון גם שאדם שחי במעון, העבודה שלו, הנכסים שלו נמצאים בקרמל. קרמל זה בכלל כינוי כללי לכל דבר שהוא על הגבול. אז קרמל זה על הגבול בין היישוב למדבר, גם הר הקרמל הוא בין ההר לבין הים, קרמלית זה בין רשות היחיד לרשות הרבים. קרמל זה גם כינוי לחיטה חצי בשלה. כל דבר שהוא באמצע נקרא בשם קרמל. והאיש גדול מאוד. מה זה גדול? עשיר. גדול פה במקרה הזה זה עשיר. ולא צון. 3,000 ו-1,000. 3,000, כן? כמו צון, הכוונה במקרה הזה לכבשים, ו-1,000 עיזים. והיא בגזוז את צונו בקרמל. כלומר, הוא היה בשעה של הגז של הצון בקרמל, ושם האיש נבל, ושם אשתו אביגיל. והאישה טובת שכל, ויפת תואר, והאיש קשה, ורם העללים, והוא חליבי. חליבי הכוונה מזרע כלב. אנחנו יודעים בשבט יהודה היו 3 אחים, ירחמיאל, רם וחלב. מרם יצאה השושלת של דוד, מכלב לא יצאה שושלת מלוכה. ואז אפשר לומר, להבין שיש איזה מין יריבות סמויה בין צאצאי כלב לבין צאצאי רם, שדוד שייך עליהם. וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל את צונו. אז הוא מבקש מנבל איזושהי טובה בשביל הגדוד שלו, כי הרי דוד מאותה שעה הוא אחראי גם על הפרנסה של חייליו. רבי חנניה בן הקשי.